שלום לכולם, יישר כוח לכל הלומדים תורה לשמה. ננסה לעמוד ביחד על סוגיה פה במסכת שבת שאתם עוסקים בה. בתוך למתת מלאכות יש כמה מלאכות שמוזכר בהם על מנת. מצאנו את זה בשתי מלאכות מפורשות במשנה, קורע על מנת לתפור שתי תפירות, ומוחק על מנת לכתוב שתי אותיות. את זה מצאנו במשנה. כאשר התוספות בקושר מסתפק, האם גם כושר או מלאכת מתיר צריכה להיות על מנת לקשור, או מתיר יכול להיות מלאכה לכשעצמה ובלי להגדיר אותה כמתיר על מנת לקשור? כמובן שצריך להבין שבקורא על מנת לתפור ומוחק על מנת לכתוב, בלי שזה על מנת לכתוב, בלי שזה על מנת לתפור, זה מקלקל. יש לנו כלל במלאכות שבת, שמלאכות שבת צריכות לעשות תיקון. בכלל צריך להבין שחלק המבדיל בין מלאכה לבין עבודה, שמלאכה זו יצירה שיוצרת תיקון בעולם, שיוצרת תוצר בעולם, לכן היא נקראת יצירה, לבין עבודה שהיא פעולה. חלק עיקרי במסכת שבת עוסק במלאכת הוצאה. במלאכת הוצאה שונה מכל תל מלאכות, שכל תל מלאכות כתובות בכותרת הכללית של פסוק אחד בתורה, לא תעשה כל מלאכה. ישנה במסכת חגיגה בדף י' אומרת שכל הלכות שבת היא כהררים התלויים בסערה. פסוק אחד בתורה, לא תעשה כל מלאכה, מלמד אותי תל מלאכות אבות, ומהם נלמד בסברת תולדותיהן. איפה זה כתוב בתורה? איסורי דאורייתא האלה, אבות מלאכה ותולדות, כתובים בפסוק אחד, לא תעשה כל מלאכה. מה זה מלאכה? נלמד ממלאכות המשכן. אבל למלאכת הוצאה היה צריך פסוק ייחודי, שלא מסתמכים על הפסוק הכללי של מלאכת כל התורה כולה לא תעשה כל מלאכה. היה צריך פסוק ייחודי. הגמרא בתחילת פרק הזורק מביאה על יצא איש ממקומו, אל תקרא על יצא, על יוציא איש ממקומו. והמלאכה הייתה דיים, מהביא למלאכה, מהביא מרשות לרשות. אמנם מצאנו עוד פסוק מפורט, לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת, אבל התנאים כבר חלוקים למה הפסוק הזה יצא מהכלל שלא תעשה כל מלאכה, או ללאו או לחלק יצא מחלוקת תנאים. סיכומו של דבר, כל המלאכות כולם נלמדו מפסוק עלי לא תעשה כל מלאכה. מה זו מלאכה במובן המהותי נלמד ממלאכות המשכן? מה זה מלאכות המשכן? זו מלאכה שמביאה תוצרת. מלאכת הוצאה, לסחוב את החפץ מרשות לרשות, לא יצרת שום יצירה. לא נוצר פה שום תיקון בעולם. סחבת את אותו תוצר מרשות אחת לשנייה. לכן היא נקראת בדברי הראשונים, במורדכי ובעוד ראשונים, מלאכה גרועה, מלאכת תוצאה. מלאכה גרועה במובן הזה שאין לה תוצר, ומלאכה שאין לה תוצר היא לכאורה לא מלאכה במלאכות שבת. לכן היה צריך פסוק ייחודי על מלאכת תוצאה, ולא ללמוד אותה מכלל הפסוקים שלא תעשה כל מלאכה. אז הגדרנו שמלאכה זה שיש לה תוצרת, לעומת פעולה. הרבה אנשים שואלים, אנשים שלא עוסקים בלימוד תורה, אבל שמעו מה זה הלכות של תורה, שואלים למה מותר לסחוב בשבת חפצים, דברים כבדים, ואילו לעשות פעולה של הדלקת המתג בשבת, של הפעלת האור, זה אסור. לכאורה הפעילות הכבדה של לסחוב דברים זה הרבה יותר חמור מאשר הפעלת המתג. טוב, אבל התשובה היא פשוטה. התורה אוסרת בשבת יצירה. התורה לא אוסרת פעילות. רבנן באו ואמרו, אל תטרח בשבת טרחה יתרה. אבל מצד התורה, התורה אוסרת מלאכה. ובמאמר המוסגר, זה מיישב יפה מאוד את מה שכל מקום שכתוב בתורה איסור מלאכה, הוא כתוב בצמוד לששת ימים תעשה מלאכה. אין פעם אחת שמוזכרת בתורה איסור מלאכה בשבת, בלי להגיד לך ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, וביום השביעי לא תעשה כל מלאכה. למה? כי התורה רוצה לומר לך פה לא רק מה לא לעשות בשבת, אלא מה לעשות שישה ימים. בשישה ימים לא רק צריך ללכת לפעילות של עבודה, צריך ליצור תוצרת בעולם, צריך להביא תיקון לעולם, צריך לעסוק ביצירה בעולם. ואף על פי כן שבשישה ימים אתה עוסק ביצירה חשובה בעולם, ביום השביעי תשבות מהיצירה הזאת. ועל ידי החשיבה, ועל ידי המחשבה מה צריך ליצור בעולם בשבת, על ידי החשיבה, על ידי הפסקה ממלאכה, על ידי עיסוק במטרות רוחניות בשבת, אתה יודע איך לעשות יצירה בשאר ימי השבוע. אם כן, מלאכה באיסור שבת זו יצירה. אז הייתי בא ואומר שיש שלוש דרגות. יש מלאכה שהיצירה בה היא מובנת מאוד. כתבתי, יצרתי יצירה. תפרתי, יצרתי יצירה. בניתי, יצרתי יצירה. יש תוצר למלאכה. יש תוצר לפעילות. הוצאה, אמרנו, זו מלאכה בלי יצירה. ולכן היה צריך לחדש שבכל אופן היא בכלל מלאכה. ולא ניכנס כרגע איך חידשנו בכל אופן שהיא בכלל מלאכה, למרות שאין בה תוצרת ניכרת. אבל ישנם דברים שעל פניו, לא רק שהם לא יצירה, אלא הם מקלקלים את היצירה שהייתה. זאת הבעיה במקלקל. מהות הבעיה במקלקל לא רק שלא יצרת, אלא קלקלת את מה שהיה תוצר עד עכשיו. לקחת בד וקרעת אותו. קלקלת את מה שהיה עד עכשיו. יש לך תוצר שנקרא בד. יש לך נייר שהיה עליו כתב. הכתב על גבי הנייר הוא התוצר של היצירה של מלאכת הכתיבה. אתה עכשיו מוחק את התוצר. אז לא רק שלא עשית יצירה, אלא קלקלת יצירה. אז פשוט וברור שכל המקלקלים פטורים בשבת. פשוט וברור שמקלקל זה לא מלאכה בכלל. כי כל המקלקל נוגד את מהות המושג מלאכה בשבת. זה המושג של מקלקל. עכשיו בואו ניכנס למלאכות המייחדות הללו. סותר זה מקלקל, לכאורה. כמו שקורע זה מקלקל, כך גם סותר זה מקלקל. מוחק זה מקלקל. דן התוספות האם מתיר את העשר, זה מקלקל או לא מקלקל? הדיון בתוספות בדף ע"ג עמוד א', האם צריך כושר, מתיר על מנת לקשור, סליחה, דברתי, מתיר, לא כושר. האם צריך מתיר על מנת לקשור? עומק הדיון, האם מתיר זה מקלקל? כי קלקלת את הקשר. הקשר הוא היצירה, ואתה קלקלת את הקשר, כי היתרת את הקשר. אז נכון, מבארים לך הראשונים, יש קשר שאולי הוא מה שנקרא לא יצירה. נקשר לך דבר. ונקשר לך דבר זה ודאי לא יצירה. זה קלקול ביחס לאדם. אז אתה מטיל את הקשר. טוב, בסדר, האם מה שנקרא, הייתי קורא לזה סילוק דבר שמקלקל לי, זה נקרא יצירה? אם התרת הקשר, גם בקשר שנקשר לי לא לטובתי, נקשר לי קשר שלא רציתי בו, נקשר לי קשר שהוא לא מועיל לי, הוא ההפך, הוא לא טוב לי הקשר הזה. ועכשיו אדם מתיר את הקשר. האם הוא יוצר משהו? הוא מבטל את מה שמקלקל לו, אבל הוא לא יוצר שום דבר. הדיון בתוספות, האם צריך להתיר על מנת לקשור? מה זה מתיר על מנת לקשור? יש לך עכשיו כרגע חבל קשור. ואתה רוצה, נגיד, להתיר את הקשר שנמצא בסוף החבל, על מנת לקשור את החבל הזה עם חבל אחר. עם הקשר אתה לא יכול לעשות את זה. אז התרת הקשר היא בונה לי חבל שאני יכול לקשור אותו אחר כך מחדש, כמו מוחק על מנת לכתוב. יש לי כתב על גבי ענייה. אני רוצה לכתוב כתב אחר. על מנת לייצר נייר מחדש הראוי לכתיבה, זה נקרא מוחק על מנת לכתוב. אז אותו דבר, יש לי קשר. התרת הקשר לכשעצמה היא לא יצירה מספקת במלאכת שבת. אבל להתיר את הקשר על מנת ליצור חבל חדש הראוי לקשר הוגן, זו נקראת יצירת החבל לקשירה. אז זה הדיון בתוספות. האם על מנת להוציא את מלאכת מתיר, ולהוציא אותה מהגדרת מקלקל להגדרת יצירה, אולי סתם ככה כל מתיר, בוא נגיד את האמת, בלי על מנת לקשור, הוא כבר יצירה. מה הוא יצר לי? הרי הוא קלקל לי את הקשר, והקשר התוצר, הוא יצר לי חבל ללא קשרים. ואולי חבל ללא קשרים זה כבר עצמו מה שנקרא תיקון. זה עצם הדיון בתוספות. הדיון בתוספות עצמו, האם בעצם יצירת הדבר בלי, אבל נשים לב, אנחנו לא אומרים את זה בנייר. בנייר צריך להיות מוחק על מנת לכתוב, ולא נגיד שעצם המחיקה בלי על מנת לכתוב הכינה לי פה נייר. מה זה הכנת נייר? הכנת נייר זה נייר לכתיבה. נו, אז גם הכנת חבל, זה חבל לקשירה או הכנת חבל בלי קשר לקשירה העתידית? זה הדיון. והתוספות אומר שיש מקום לדון מה זה קשר וממילא מה זה מתיר על מנת לקשור, וכרגע לא ניכנס לסוף התוספות, אבל זה הספק בתוספות בדיון, בדף עין ג' עמוד א', תוספות שדן במתיר. צריך רק להגיד את האמת, שמי שלמד את התוספות ב... צריך להעצים, תוספות בסופו, תכף אני אעביר אליו, מצטט סוגיה לאל בשבת למד א' עמוד ב', וחשוב לציין משם תוספות שאולי לא למדתם אותו. יש ודאי כמה מלאכות שנמצאות בתוך המשנה, והמשנה לא הזכירה את האלמנת שלהם. המשנה מזכירה אלמנת בתוך המשנה שלמדתם מדף עין ג' עמוד ב', עמוד א', בשני בשני דברים, בשתי מלאכות. בקורא על מנת לתפור שתי תפירות, במוחק על מנת לכתוב שתי אותיות. היא לא מזכירה את זה בסותר על מנת לבנות. היא לא מזכירה. לא כתוב במשנה, כתוב סותר, לא כתוב סותר על מנת לבנות. ולא כתוב את זה גם כן במבעיר על מנת לחבות. לחבות על מנת להעביר. מה? אז לכן זה כבר כאילו בדרך למבהיר. טוב, אתה מעיר הערה נכונה, אבל לכאורה אין קשר בסדר באלמנה, לפחות לא ברמת קישור כזו של אלמנה. הערה נכונה שצריך לתת את התשובה, אבל קשה מאוד להגיד שכתוצאה מהשאלה הזאת יש לנו פה לא, כאילו חיבור של סדר של אלמנה. אתה לא תגיד את זה בסדר המלאכות, שכל מלאכה היא אלמנת המלאכה הבאה. אז פה הסדר מלמד אותך את האלמנה. שואל התוספות בדף למד א' עמוד ב', למה דווקא הזכירו על מנת וקורא על מנת לתפור שתי תפירות ובמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות? אומר התוספות, אל תלמד מהאלמנתים מה שכתוב ומה שלא כתוב, איזה היגיון. כי זה לא כתוב בשביל האלמנתים. דיינו, האלמנתים שכתובים בשתי הדוגמאות הללו בלבד במשנה, הם לא כתובים בגלל להגיד לך שבלי האלמנת זה לא מלאכה, ורק באלה על ידי האלמנת זה מלאכה. ואילו במחבא ובמתיר, שהדיון בתוספות, ובסותר גם בלי אלמנת זה מלאכה, לא נכון? יש עוד אלמנתים שלא כתובים במשנה. סותר חייב להיות אלמנת לבנות. מחבא חייב להיות אלמנת להבהיר. ואולי מתיר חייב להיות אלמנת לקשור. אז למה חלק מהאלמנתים כתובים במשנה וחלק מהאלמנתים לא כתובים במשנה? אומר התוספות, כי המשנה רצתה להשמיע דבר אחר לגמרי. היא רצתה להשמיע שצריך למחוק במקום של המחק, מקום שיכול לכתוב בו שתי אותיות. את השיעור היא רצתה להשמיע לי, לא את האלמנת היא רצתה להשמיע לי. בקוריאה אתה צריך לקרוא השיעור שיהיה בך בזה שתי תפירות. במוחק אתה צריך למחוק מחיקה שתוכל לכתוב עליה שתי אותיות. אז מה שנכתב על מנת לכתוב שתי אותיות או על מנת לתפור שתי תפירות, זה לא בשביל להגדיר את על מנת כדי ליצור את זה מגדר מקלקל לגדר יצירה, אלא בשביל להגדיר את השיעור של המחיקה ואת השיעור של הקריאה. אבל באמת, מצד האמת, אין צורך מה שנקרא לכתוב את האלמנטים, כי זה ברור שצריך את האלמנטים. למה ברור שצריך את האלמנטים? כי מקלקל זה לא מלאכה בשבת. זה התוספות בשבת למד א' עמוד ב'. תוספות בזומר וצריך להיצים. בואו נחזור רגע ברשותכם, מה אומרת הגמרא. הגמרא מדברת בעצם על מלאכה שנה צריכה לגופה, דרך החופר גומה ולא צריך אלא להפרה. הגמרא מדברת יש פה שתי גמרות שלהם אני מתכוון. גמרא אחת דברי רב כהנא, אמר רב כהנא זומר בצריך להיצים חייב שתיים, אחת משום קוצר ואחת משום נוטע. זה דברי רב כהנא הראשונים. זומר וצריך להיצים. זומר, היצירה שבדבר זה בתיקון של הנטע. לכן הוא חייב משום נוטע. שזומרים זמורות באילן, מתקנים את הצמחת האילן. לכן זומר, קודם כל, עוד לפני הצורך להיצים, חייב משום נוטע. אם הוא צריך גם את העצים, הוא חייב גם משום קוצר. נשים לב. עוד פעם, רב כהנא מלמד אותנו שעל פעולה אחת, זה החידוש ברב כהנא, על פעולה אחת שיש לה שתי תוצרות, אתה חייב שתיים. זה קשור למה שדיברנו. כי בשבת אתה חייב על התוצרת. גם אם אתה עושה את זה דרך מעשה אחד, אתה רק זומר. לא עשית שני מעשים. עשית מעשה זמירה בלבד. אבל למעשה הזמירה הזה, הבלעדי, יש שתי תוצרות, שני מוצרים. תוצר אחד בהצמחת האילן שהוא חיוב משום נוטע, ותוצר שני, וזה שיש לך עכשיו עצים להסקה. אז אתה חייב במעשה אחד משום אב מלאכה של התוצר של הנוטע, ואתה חייב על אותו מעשה משום אב מלאכה של התוצר של הקוצר. זה דיון אחד. אחרי זה הגמרא מביאה דיון לגבי חורש, והגמרא מביאה את הכלל שידוע לכולכם במלאכה שאינה צריכה לגופה. אחת הדוגמאות במלאכה שאינה צריכה לגופה, שזה לא המקור של מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה חופר גומה ואינו צריך אלא להפרה. התוצר שבחרישה, בחפירה עצמה, אם זה בבית, שאני חייב בו משום בונה, אדם שחופר גומה, חופר בור בבית, לאן הוא יוצר לו מבנה לשים שם דברים בתוך הבית. חייב משום בונה. מהו התוצר? עצם זה שיש לי מבנה מיוחד, בור, דרך החפירה. מקום החפירה זהו התוצר. בבית מגדירים את התוצר הזה כחלק מהמבנה וחייבים משום בונה. בשדה, להעמיק את השדה וליצור בו בורית, זה אפשרות לשים בו זרעים, זה חייב משום חורש. אבל התוצר בשניהם זה מבנה הבור. מבנה הבור בבית הוא חייב משום בונה, בשדה הוא חייב משום חורש, אבל זה הגדרת התוצר שבו. זה התוצר, התוצר זה המבנה. אם אני חופר את הגומה, את הבור, ואני לא צריך את מבנה הבור, אני צריך את האפר, לא הייתי רוצה ואני לא צריך. אם הייתי יכול להוציא אפר ושישאר לי שטח מישורי, גם הייתי שמח. אולי הייתי שמח יותר. תכף נסביר למה הייתי שמח יותר. אבל מה אפשר לעשות? שאני מוציא אפר כי אני צריך את האפר, נוצר מאליו בור. יש פה מבנה של בור, אני לא צריך אותו. זה נקרא חופר גומה ואינו צריך אלא לאפר שלה ולא לגומה בעצמה. אומרת הגמרא, הוא פטור מיצירת הגומה. אם זה בבית הוא פטור משום בונה, אם זה בשדה הוא פטור משום חורש. אומרת הגמרא, אבל הנושא זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. מה פירוש הדבר מלאכה שאינה צריכה לגופה? נשים לב לדבר הזה, כי זו גם מאוד חשובה להבחין בין המושג מלאכה שאינה צריכה לגופה לבין אינו מתכוון. מלאכה שאינה צריכה לגופה זה אדם שהולך לעשות בדיוק את המלאכה האסורה. הוא מתכוון לעשות את המלאכה האסורה, הוא הולך לעשות בדיוק את המלאכה האסורה, הוא הולך לחפור גומה. אבל הוא לא צריך את המטרה של המלאכה. את פעולת המלאכה הוא הולך לעשות במישרין. אבל את התוצר, שזה העיקר, כמו שהסברנו במלאכת שבת, הוא לא צריך את התוצר. הוא חופר את הגומה, הוא יוצר את הבורית, אבל הוא צריך את האפר. זו מלאכה שאינה צריכה לגוף. זו הדוגמה של מלאכה שאינה צריכה לגוף. אינו מתכוון, שזה לא הסוגיה כאן, אינו מתכוון, זה מושג לגמרי אחר. הדוגמה שהיא ודאי ידועה לכולכם, הקלאסית של אינו מתכוון, שאדם גורר ספסל, ויש חריץ כתוצאה מגרירת הספסל. כשאדם הלך וגרר ספסל על גבי חול, הוא לא הלך לעשות חריץ. הוא לא הלך לעשות חריץ. הוא עושה מעשה אחר, הוא עסוק במעשה אחר. הוא עסוק במעשה גרירת הספסל. מעשה גרירת הספסל, שזה מה שהבן אדם עסוק בו, יצר עוד מעשה, שנקרא עשיית החריץ. כשאדם חפר גומה, אתם לא יכולים להגיד שהוא לא חפר גומה. הוא הלך, לקח מעדר, הכניס, וכמו שחופרים גומה. רק מה? הוא לא צריך את הגומה, הוא צריך את האפר. מלאכה שאינה צריכה לגופה היא הרבה יותר חמורה מאשר אינו מתכוון. אינו מתכוון זה סוגיה לאו דווקא במלאכות שבת. אינו מתכוון זה סוגיה בכל התורה כולה. למשל, גמרא בשבת, גמרא ביומא, מלמדת אותנו על ביצוע מצוות המילה תוך כדי האיסור של קציצת בהרת של מצורע, של צרה. כתוב בתורה, וביום השמיני אימול בשר אורלתו, אומרת הגמרא, המילה בשר מיותרת. ברור שאת מה הוא, מעל, הוא מעל את האורלה. שמה כתוב שם בשר אורלתו? וביום השמיני אימול בשר אורלתו. מכאן לומדת הגמרא ואומרת, וביום השמיני מול בשר אורלתו, מותר לך לעסוק במילה, למרות שאתה עובר על ידי זה על איסור קציצת הבערת. אומרת הגמרא, הגמרא הזו נצרכת לכאורה רק לרבי יהודה, שאינו מתכוון בכל התורה כולה לרבי יהודה, זה לא איסורי שבת, זה איסורי קציצת בערת של מצורע. שאיסורי אינו מתכוון לרבי יהודה, שאתה עושה איסור ואינו מתכוון, כי אתה הולך לעשות מצוות מילה, מה שנקרא, אתה עוסק במילה, ויצא לך עכשיו איסור אחר, קציצת בערת בכלל. לא עשית את הפעולה הזו במישרין. אז לרבי יהודה שאינו מתכוון אסור. אומרת הגמרא, לא, זה פסיק רשא, פסיק רשא, גם רבי שמעון בכל התורה כולה מודה. מלאכה שאינה צריכה לגופה זה פטור רק במלאכות שבת. בכל התורה כולה, אדם יגיד, תשמעו, אני הולך לבצע את העבירה, אבל אני לא צריך את התוצרת של העבירה. מה נגיד לו בכל התורה כולה? ודאי שאתה עובר את העבירה. אדם הולך לשמוע לשון הורה, הוא לא צריך אותו. הוא לא שמע לשון הרע? ודאי שאתה עובר את העבירה. הוא לא צריך אותו. אין לו בזה תועלת, הוא באמת לא צריך אותו. אבל הוא לא הולך לשמוע. אז הוא שמע לשון הרע. מה אומרים לך במלאכת שבת? אדם חופר גומה, הוא לא צריך את האפר. איך אפשר להבין כזה פטור? באמת זה מחלוקת. מחלוקת רבנן ורבי יהודה היא מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור או חייב. רבי יהודה מחייב, רבנן פוטרי. הרמב״ם פוסק שחייב, השולחן ערוך פוסק שפטור במלאכה שאינה צריכה לגופה, שזה נפקמין אותה דירות בעולם ההלכה. הרמב״ם בזה הלך כמו רבי יהודה, שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב. אז עוד פעם, אינו מתכוון זו מחלוקת עקרונית בכל התורה כולה, בכל האיסורים של התורה כולה, בין רבי שמעון לבין רבי יהודה. אינו מתכוון. מי שלומד שמירת הלשון עם בר מים חיים, יש דוגמאות שאינו מתכוון בלשון אורי. אדם באמת הולך דרך מקום מסוים, כן? הוא הלך שם. הוא אומר שם החפץ חיים, אתה הולך לשם, אבל שם מדברים לשון הרע. אבל אני הולך שם, אני עובר דרך שם, אני לא הולך לשמוע. אני הולך כי אני הולך. טוב, זה אינו מתכוון. אז אם זה פסיק רשא שיש שם לשון הרע, אז אתה יכול להגיד, אתה הולך. אומר החפץ חיים, אבל אפשר ללכת ולסתום את האוזניים. החפץ חיים שמביא את זה שעשו לנו פה משהו כדי לסתום את האוזניים. אז זה לא פסיק רשא. זה דיון בפסיק רשא, החפץ חיים דן בזה בהרחבה רבה. האם מי שהולך לשם, כדי שזה לא יהיה פסיק רשי, הוא צריך לעשות מעשה לסתום את האוזניים. זה נקרא פסיק רשי או לא נקרא פסיק רשי? אז זה אינו מתכוון בכל התורה כולה. אינו מתכוון בכל התורה כולה לרבי יהודה חייב. לרבי שמעון מותר, אלא אם כן זה פסיק רשי, אז זה אסור. זה בכל התורה כולה, בכל האיסורים של התורה כולה. מלאכה שנייה צריכה לגוף, אז זה לא יכול להיות פטור בכל האיסורים כולם. אבל ממה זה פטור לשיטת רבנן החלוקים על רבי יהודה? בשבת. כי כמו שהתחלתי, בשבת האיסור זה לא הפעולה. בשבת האיסור זה ליצור את התוצר. אם אתה לא צריך את התוצר, אפשר להבין, למרות שנוצר תוצר, אתה לא צריך אותו. זה חיסרון בהגדרתך כיוצר. וממילא לא עברת את העבירה. אז סיבת הפטור לרבנן החלוקים על רבי יהודה ממלאכה שאינה צריכה לגופה, זה רק סיבת פטור בהבנה של מלאכת שבת כמלאכת יצירה. נחזור לדוגמה שעליה אנחנו מדברים. חופר גומה ואינו צריך אלא להפרה, נשים לב מה אומרת הגמרא עכשיו לפי מה שהגדרת. למה זה לא יצירה בחופר גומה ואינו צריך להפרה? שתי סיבות יש בחופר גומה ואינו צריך אלא להפרה, למה זה לא יצירה. אחת, כי אתה לא צריך את זה, אז זה לא נקרא תוצר אם אתה לא צריך את זה. או יותר נכון, אתה לא יוצר אם אתה לא צריך את זה. אבל יש עוד דבר שהוא לא סובייקטיבי, אלא אובייקטיבי. מהו הדבר? אדם שלא צריך בור בבית, אז הבור הוא קלקול בבית. לא רק בגלל שהוא לא משתמש בבור, אלא אם הוא באמת לא צריך. כי מי שקובע אם באמת הבור הוא באמת תיקון של המבנה, או קלקול של המבנה, זה בעל המבנה, היוצר את המבנה. וממילא, אם אתה לא צריך, אז עכשיו אובייקטיבית זה מקלקל. כי באמת זה היה מבנה ישר, ועשית בו בורית. מה, זה לא קלקול? על פניו. רק אם אתה צריך אותו, זה יוצר את זה כתיקון. על פניו זה קלקול. זה מה שאומרת הגמרא. אומרת הגמרא, גם לרבי יהודה שמחייב מלאכה שאינה צריכה לגופה, מתי הוא מחייב? כאשר זה מתקן. אבל כאשר זה מקלקל, גם הוא פותר. כי החידוש במלאכה שאינה צריכה לגופה, שדבר שעל פניו זה תוצר, זו יצירה מתקנת בעולם, רק אתה לא צריך אותה. החכמים פותרים ורבי יהודה מחייב. אבל אם על פניו זה קלקול, רק אם אתה צריך אותה, אתה עושה את זה כתיקון, ברגע שאתה לא צריך אותה זה קלקול. לכן החופר גומה, מי שלא צריך את הגומה, אז על פניו גומה במבנה, גומה בשדה זה קלקול. רק הצורך שבה עושה את זה כתיקון. לכן במלאכות כאלה, גם לרבי יהודה שמחייב מלאכה שאתה צריכה לגופה, אין לו את התוצרת, אלא בגלל שאתה צריך אותה. אם אתה לא צריך אותה זה קלקול. נחזור לדברי התוספות זומר וצריך ליצור. אני רק רגע רוצה לסכם את מה שעסקנו עד עכשיו כדי להיכנס למהלך. אמרנו שהמיוחד במלאכות שבת זה העניין של מטרת היצירה, של התוצר הנוצר מהמלאכה. לא הפעולה, לא הדבר לכשעצמו, אלא התוצרת. התוצרת, אין ספק, אם אני רגע מכניס גם את מה שאמרתי בסוף, זה התוצרת כלפי האדם. לא רק התוצר כתוצר, התוצרת כלפי האדם. זה נותן לנו כמה הבנות במלאכות שבת שקשורות ממש להבנות יסוד במשנה של תל מלאכות. יש מלאכות שעל פניו הן מלאכות מקלקלות, כמו מוחק, כמו סותר, כמו קורע, כמו מחבא, אולי גם כמו מתיר, דן התוספות. וכל המלאכות הללו, לפחות ברובן, חוץ ממתיר שיש בזה דיון, צריך מה שנקרא על מנת התיקון. בלי על מנת התיקון חסר בהם הגדרה של מלאכה, כי אין בהם את התוצר, כי אין בהם את היצירה. לכן צריך בהם על מנת. למה במשנה לא מזכירים בכל המלאכות האלה על מנתים? אומר התוספות, נכון, כי זה דבר ברור שצריך בהם את היצירה, וצריך בהם את העל מנת. אז למה המשנה מזכירה דווקא בשתיים של מוחק על מנת, לכתוב שתי אותיות וקורא על מנת לתפור? קורא על מנת לתפור? מכיוון שבזה זה השיעור של הקריאה והשיעור של המחיקה. אין החינמי דרך אגב. אם הקריאה בעצמה יהיה לי מצב שהקריאה מתקנת בגוף הדבר הנקרא, תכף נסביר מה זה בגוף הדבר הנקרא, יכול להיות שניצור קריאה על מנת לתקן, בלי על מנת לתפור. למשל, יש בסימן שין מם בביור הלכה, היום גם, פעם זה היה רק איגרת אוויר, אתם יודעים מה זה איגרת אוויר? היום כל דוח כתוב ככה. יש היום, במקום ליצור מעטפות, יש נייר בעצמו שכתוב עליו, שהוא כאילו מודבק לעצמו. זה יודע מה אני מתכוון. פעם זה היה רק איגרת אוויר. אבל היום הרבה דברים שמקבלים מכל מיני מקומות, כמו מעיריות וכדומה, זה גם כן, מבנקים, זה גם סגור בצורה שכזאת. חסכו את עולם המעטפות, והדביקו אחד לשני, או לא משנה איך עשו את זה, על ידי זה שאתה תולש את השוליים, אתה יכול לפתוח. מה אתם אומרים? לקרוע את הקרע הזה, בלי על מנת לתפור, קריאת נייר, זה קריאה מקלקלת או קריאה מתקנת? מה היא מתקנת? מה זה? ואם יש לי גליל נייר, כמו נייר שירותים, עכשיו אני לא מדבר איפה שיש את הקווים, כדי לקרוע. ואני קורע, כי אני צריך חלק ממנו, זה קריאה מתקנת או לא? מה היא תקנה? את מה היא תקנה? בגלל שאני צריך, את מה היא תקנה? את הנייר היא תקנה? תשתמש בכל הגליל ותגמור אותו. את הנייר היא תקנה? מה ההבדל בין האיגרת לבין קריאת הגליל? תגיד, למה לחתוך לחם? זה לא נקרא תיקון. שיניתי משהו בלחם, זה שנוח לי לאכול פרוסה ולא את הכיכר לחם, אני עשיתי תוצר? מה ההבדל? גם הגליל זה אותו דבר. קריאת הגליל זה לא תיקון. מה שהפוסקים דנים, וזה צריך לדעת, אדם שנתקע ויש לו גליל כזה של נייר שירותי בשבת קודש, זה כבוד הבריאות, צריך לדעת את הדבר הזה, זו הלכה למעשה. כאשר אדם תקוע ואין לו, כן? אז אם הוא רוצה לקרוע, אז כתוב בפוסקים שלא יקרא במקום הסימון לחתוך. כי במקום הסימון לחתוך זה בעיה של מחתך לפי מידה. פה התיקון שאתה יוצר חתך מסוים, זה התיקון. התיקון הוא מלאכת מחתך. אבל כאשר אתה קורא לא במקום החיתוך, זה קלקול. קלקול אסור מדרבנן. שלא נבין אותי לא טוב. מה? קלקול אסור מדרבנן. כי זה לא קורע שיוצר תוצרת. מדאורייתא זה מותר. ובגלל כבוד הבריאות זה נדחה. כמובן שצריך להכין מראש. אבל צריך לדעת שכאשר באמת אתה קורע ואתה לא מתקן בגוף הקרע, אבל שיש לי איגרת שאני לא יכול לקרוא את הנייר מבלי לקרוע, אז הקריאה מתקנת עכשיו שהנייר קריא. זה לא אני יכול להשתמש בו, לא יכול להשתמש בו. זה תיקון, ככה דן הביאור הלא חשב בסימן שין מם, שיכול להיות שיש קריאה מתקנת בגוף הדבר. אז שוב הגענו לאותו עיקרון. כל מה שצריך קורע על מנת לתפור, יש אולי קורע שהוא בגוף הדבר מתקן. אם נמצא אותו, לא יצטרכו על מנת לתפור שתי תפירות. ואולי בגלל זה באמת לא כתוב אלא בשביל השיעור של שתי התפירות ולא יותר מזה, כי אולי נמצא תיקון שלא דרך על מנת לתפור וקורע גם כן. המשכנו הלאה לגבי הפטור של מלאכה שאינה צריכה לגופה לחכמים החלוקים על רבי יהודה. חכמים הפוטרים במלאכה שאינה צריכה לגופה זה פטור ייחודי למלאכות שבת, שוב נובע מאותה סברה יסודית. מלאכות שבת זה לא לעשות רק את הפעולה האסורה כמו בכל העבירות. כל העבירות, עצם הפעולה היא אסורה. אתה עושה את הפעולה, הלכת לעשות את הפעולה האסורה, אתה חייב. אתה לא יכול להגיד, אני לא רוצה את התוצאות של העבירה. עשית עבירה, אתה חייב בעבירה. במלאכות שבת זה לא לעשות פעולת עבירה. התורה לא כותבת, לא תעבוד בשבת. התורה אומרת, לא תעשה מלאכה. לא תעשה מלאכה זה לא תיצור יצירה. אם אתה עושה את הפעולה בלי תוצרת, קרי על דרך הקלקול. מחדש לנו, מחדשים לנו חכמים, ועל זה חולק רבי יהודה. גם אם עשית תוצרת, אבל אתה לא צריך את התוצרת. התוצרת לא נוצרה בשבילך. גם כן אתה פטור במלאכת שבת. לכן מלאכה שאינה צריכה לגופה זה פטור ייחודי. אומרת פה הגמרא בדף עין ג' עמוד ב', גם רבי יהודה, שאומר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב. כי עשית את התוצרת, רק אתה לא צריך את התוצרת. אבל ברגע שלא עשית תוצרת כגון שקלקלת בגוף הדבר, אז גם רבי יהודה מודה שהוא פטור. גם רבי יהודה שמחייב במלאכה שנעצרה לגופה, איפה שהוא מקלקל, ולכן חופר גומה ולא צריך אלא להפרה, הוא פטור גם לרבי יהודה. נחזור לדוגמה של רב כהנה. על פי זה מה שהסברנו שצריך תוצרת, גם הבנו את דברי רב כהנה. למה על מעשה אחד בשבת חייבים שניים? זומר וצריך לעצים חייבים שתיים, כי יש פה שני מוצרים. יש פה תוצר בנטיעה, בהצמחת האילן, ויש פה תוצר מה שנקרא בצורך בעצים, וזה שיש לך עצים. כיוון שיש שתי תוצרות, לכן בדיוק אותו דבר כמו שבשבת לא חייבים על הפעולה, אלא חייבים רק אם יש תוצר, כך חייבים פעמיים, גם אם עשית פעולה אחת, באותו היגיון. כי חיוב מלאכת שבת זה על התוצר, זה מה שמחדש פה רב כהנה. זומר וצריך לעצים חייב שניים. עד לכאן סיכום הדברים שנאמרו עד כה. עכשיו ניכנס ברשותכם לתוספות, וזומר וצריך לעצים. אומר התוספות כך, האם מלאכת קוצר, הדיון בתוספות בזומר וצריך לעצים, האם מלאכת קוצר היא בעצם שייכת לסוג של מלאכה של קלקול? מה קלקלתי? עד עכשיו האילן, הפירות שבו, על כל מה שיש באילן, ינק מן השורשים. הכל היה צמיחה. שאני תולש את המחובר, אני מקלקל את הצמיחה. אני מקלקל את התוצר שנקרא פה נטע, שנקרא פה צמח. אני מקלקל אותו. האם כל קוצר, נשים לב, אני אתחייב בעצם הקצירה, או רק אם אני צריך את העצים, אני חייב. אומר התוספות בדיבור המתחיל זומר וצריך לעצים, אומר התוספות כך, דיבור המתחיל וצריך לעצים, סליחה. נראה דה אפילו לרבי יהודה, דה מחייב במלאכה שאינה צריכה לגופה, באינן צריך לעצים. זאת אומרת, מה מדייק התוספות בדברי רב כהנה? רב כהנה אמר, זומר וצריך לעצים חייב שניים. משמע שאם הוא רק היה זומר ולא צריך את העצים, חייב רק אחת. כדי להתחייב שניים, צריך את העצים. היה אפשר לומר לולי דברי התוספות, ואני מדגיש לולי דברי התוספות, אולי כדי להתחייב שניים על פעולה אחת, אתה צריך שהאדם יצטרך את שתי התוצרות. כדי להתחייב שניים על פעולה אחת. אם זה היה שתי פעולות, כל פעולה מחייבת. אבל שאתה מחדש לנו רב כהנה, שחייבים פעמיים, מה שנקרא, על מלאכה, כאשר אתה עושה אותה דרך מעשה אחד, זה רק אם אתה צריך את שתי התוצרות. התוספות לא מדייק ככה. התוספות אומר ככה, מה שרב כהנה אמר צריך להעצים, זה לא נובע בגלל שהוא בא לחדש שחייב שניים. כל קוצר, רק אם הוא רק עוסק רק בקצירה, באופן בלעדי, לא במעשה שמחייב שתי מלאכות, גם כן צריך לעצים. ואם קוצר, קוצר כי הוא לא צריך לעצים, סתם בא לו, לא הוריד את זה, לא יודע מה הוא עושה עם זה, אז יהיה בגדר מקלקל. ולכן אומר התוספות, גם לרבי יהודה שמלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב, אז לכאורה לא צריך את העצים, נכון? זה הכוונה גם לרבי יהודה. רבי יהודה לא צריך שאדם יצטרך את מטרת המלאכה. רק צריך שהוא יעשה את המלאכה ויהיה תוצרת, בין אם הוא צריך אותה, בין אם הוא לא צריך אותה. אבל מתי רבי יהודה צריך שהוא יצטרך אותה? מתי רבי יהודה צריך שהוא יצטרך אותה? מה למדנו בחופר גומה וצריך לפרה? לא, לא כדי שיהיה שתיים. מה אומר התוספות? בחופר גומה וצריך לפרה? איפה שבלי הצורך שבא? זה מקלקל. טוען התוספות שלקחת ולתלוש עץ מן המחובר בלי שיש לך צורך בעצים זה מקלקל. אתם שומעים? אז תוספות חידש לנו שגם קוצר בעצם כוונת האדם משנה את זה מגדר מקלקל לגדר יצירה. יש דברים שמעצם המלאכה באופן אובייקטיבי יש פה תיקון, יש פה יצירה. אדם כותב, לא צריך כדי להגדיר את הכתיבה כיצירה, שהוא צריך את הכתיבה. לא צריך. כתבת, שמת דיו בצורות מסוימות על גבי נייר וזה נספג, בסדר? זו נקראת היצירה. זו היצירה בעולם. יצר, אתה צריך את זה, אתה לא צריך את זה, לא משנה כלום. אדם שבשבת, שימו לב, לא יודע כמה אתם בתור ישלסניקים עשיתם את זה, לא יודע אם כולם פה ישלסניקים, לא יודע, אולי הגיע לשיבה בן הזמן גם חבר'ה לא, אבל יש כאלה שבהרבה שיעורים מקשקשים. לעצמם, בלי שיש להם צורך במה שהם מקשקשים. הצורך הוא לקשקש. מה יוצא בקשקוש, איזה אותיות קשקשנו, לא משנה. לא יוצא חס ושולם אדם בשבת, שכח שהיום שבת. כן? הלך וקשקש לו אותיות, בלי שום משמעות שהוא צריך אותיות. שום משמעות. הוא לא צריך עכשיו את הכתב הזה. מה אתם אומרים? הוא חייב קורבן בשבת או לא חייב קורבן בשבת? מה? למה זה תלוי במחלוקת רבי יהודה ורבנן? אני שואל אותך עכשיו, מה זה?
רבי יהודה אמר שאני צריך שיעשה תוצרת, ורבנן אמר לי, אני צריך שיוצא לתוצרת.
יפה. אז לרבנן, כיוון שהוא מקשקש והוא לא צריך את המלאכה בכתיבה, אז אתה בא ואומר, עכשיו, לרבי יהודה זה מקלקל או מתקן? הוא לא צריך. מה? למה זה מתקן? כי יש פה יצירה, יש פה את האותיות. נכון? זה שיש פה את האותיות, הצורך שבהם לא מגדיר אותם כמתקן, הצורך שבהם מגדיר אותם כמו שאמרת לגבי מלאכה צריכה לגופה. בסדר? נעבור חזרה לקוצר. אדם בשבת שכח שהיום שבת. בסדר? קורה הרבה פעמים, עוברים ליד ענפים, תולשים. לא צריך את התלושים, זה בשביל לעשות איזו פעולה של ריפוי בעיסוק, לא בשביל שאני צריך את הענפים. אדם עבר ליד צמח, תלש, שבת, שכח שיום שבת. לרבי יהודה שלא צריך את המטרה של המלאכה, חייב או פטור? אומר התוספות שיש פה בעיה שזה מקל, ובאמת תלישה זה מקל. לכן זה שונה מכתיבה. זה מה שאומר פה התוספות. אפילו לרבי יהודה, שמלאכה שאינה צריכה לגופה, דיינו, לא מעניין אותי אם האדם צריך את הפעולה, לא צריך את הפעולה, חייב, לעניין דברים שעל פניו זה מקלקל, והצורך שבה הופך את זה לתיקון, גם לרבי יהודה צריך שהוא יצטרך את זה מחמת מקלקל, ולא מחמת הסוגה שמלאכה שאינה צריכה לגופה. זה התוספות כאן בתחילתו. אומר התוספות, וצריך להציב. נראה דה אפילו לרבי יהודה, דמחיה מלאכה שאינה צריכה לגופה, באינה צריך לעצים דלא מקרה בעצים קוצר, אלא בעניין זה, ואז מוכיח התוספות, מידי דאבה הקורע על מנת לתפור, ומוחק על מנת לכתוב. תוספות משווה את זה לאלמנטים. כמו שבאלמנטים, בלי האלמנט, זה מלאכות של קלקול, זה מלאכות של קלקול, ככה בקוצר, זה גם על פניו מלאכה של קלקול. אלא מה ההבדל? עדיין יש הבדל. מבחינת שזה קלקול, אנחנו יכולים להבין שעצם התלישה זה קלקול אם אתה לא צריך אותה. נכון? אבל אולי נדייק מפה כמו שדייקנו בקוריאה? אהרון, אתה רצית לומר את זה מקודם, אבל אני יודעתי, לפי מה שיוצא מהביאור הלכה בשינם, זה לא נכון. אם אני צריך את הקרע, אני צריך עכשיו נייר חלוק לשניים. אדם יש לו נייר A3, הוא רוצה להפוך אותו לפעמיים A4. בסדר? לא, בלי, הוא לא צריך את זה מדויק. בוא נגיד את זה, הוא לא צריך את זה. בסדר, זה כך. לא בצורה מדויק. בסדר? זה שהוא צריך את חצי נייר בנפרד וחצי בנייר בנפרד, זה כמו עצים... וזה אומר וצריך לעצים כמו תולש וצריך את העצים או לא. קוריאה הזכיר לנו על מנת לתפור. תוספות בלמד א' משמע ממנו שזה בדווקא על מנת לתפור. וגם לפי מה שהזכרתי הביאור הלכה בשלמה, זה אם יש תיקון בגוף הקרע. בואו רגע נרד לעומק של העניין. אין ספק שאני תולש ואני צריך את העצים, יש פה תוצרת בזה שיש לי עצים. למה? כי אין ספק שזה שינוי מהותי בין עץ מחובר לעץ תלוש. לא רק בגלל שאני יכול עכשיו יותר נוח לי לאכול את זה. הייתי יכול לאכול את זה גם מחובר. שיש תפוח על העץ, אני יכול לשים ביס גם בתפוח על העץ. יותר נוח לי בתלוש, זה לא המעבר. המעבר לא בין תפוח אכיל לבין תפוח לא אכיל, או בין תפוח לא אכיל לתפוח אכיל. לא זה המעבר. הדבר המהותי שהשתנה פה, השתנה בתפוח. התפוח, מה שנקרא, היה מחובר וממשיך להיות יונק או לא. זה שינוי. בסדר, השינוי הזה צריך, מה שנקרא, לעשות אותו באופן שהשינוי הזה מתקן משהו. אבל זה שינוי מהותי. בקוריאה, שהיה לי נייר גדול, ועכשיו יש לי חתיכות ממנו. זה רק שימוש מה שנקרא שינוי בשימוש הנוח שלי. לא שום דבר מהותי נעשה בגוף הקרח. לכן אומר רבי יורא לוחי בשין מם, לקרוע על פניו אם אני לא מתקן משהו בגוף הקרח, זה לא תיקון. אבל אומר התוספות כאן אצלנו, בעצם זה שאני צריך את העצים, הגדרתי את התלישה כמתקנת. בלי שאני, מה שנקרא, עושה משהו בגוף הנתלש. כי עצם זה שאני צריך אותו, סימן שהגדרתי שאני צריך אותו תלוש ושונה מן המחובר. וזה שינוי מהותי. בניגוד שאני פרסתי פרוסות, מה שנקרא במסכת ביצה, אוכלה דאיפרטו. גם קראתי את הנייר. היה לי נייר, עכשיו יש לי חתיכות נייר. לא עשיתי שום שינוי בנייר. לכן זה לא תוצר. אז עוד פעם אני רגע מסכם את הדבר. אומר התוספות כך, גם לרבי יהודה שמחייב במלאכה שנעצחה לגופה, קרי, גם לרבי יהודה שמחייבים במלאכת שבת, גם אם הבן אדם העושה את המלאכה לא צריך את התוצר, אבל במלאכת קוצר, עצם התלישה היא קלקול, כמו שקורע זה קלקול, כמו שמוחק זה קלקול. אלא, במוחק וקורע, התיקון הרגיל בהם, השכיח בהם, זה יהיה קורע על מנת לתפור, וזה יהיה מוחק על מנת לכתוב. אבל בקוצר, ברגע שאני צריך את העצים, זה עושה את זה לתיקון. הצורך בעצים. כמו שלמדנו בסוגיה המפורש, חופר גומה ולא צריך אלא להפרה. אם אתה חופר גומה ואתה לא צריך את הגומה, אז זה מקלקל לרבי יהודה, וברגע שאתה צריך את הגומה, זה גוף המתקל. בין לרבי יהודה, בין לרבנה. כי זה כבר המלאכה צריכה לגופה. כי זה בדיוק הגדרת המלאכה. שהתורה כותבת לך שחייבים על מלאכת קוצר. שהתורה, כן, כותבת לך שחייבים על מלאכת קוצר, אז התורה אומרת לך שקצירה יש בה יצירה. המעבר החד הזה בין דבר מחובר לדבר תלוש. נכון, אם אתה לא צריך אותו, אז הוא קלקול המעבר הזה. אבל אם אתה צריך אותו, אז המעבר הזה בעצמו הוא התיקון. זה בעצם מה שאומר התוספות. נסיים רק בוורד חסידי על למתת מלאכות. אחת מלמתת מלאכות שאתם הולכים עכשיו ללמוד, כן, זה מרקד. מרקד זה חלק מהמלאכות שקשורות לבורר בגדול. לבורר. זה בעצם מלאכת מרקד. כתוב בחלק מספרי החסידות על גמרא בכתובות, כיצד מרקדין לפני הקלה. שואלים, למה לא כתוב כיצד רוקדין לפני הקלה? למה כיצד מרקדין לפני הקלה? אז הם לומדים את זה ממלאכת מרקד. בחסידות, לרקוד זה לא רק לרקוד, אלא זה מרקד. מרקד פירושו של דבר עוסקים בבירור, עוסקים בבורר. עוסקים בבורר של לברור בתוך הדברים שאנחנו שמחים בהם, להעלות את הדברים שאנחנו שמחים בהם, ולצאת, מה שנקרא, מהצד הגשמי אל הצד הרוחני. ככה בעלי החסידות היו מסבירים מה זה מרקד. אז כיוון שבישיבה פה עוסקים הרבה במרקדים, עוסקים הרבה בשמחה, אז צריך לדעת לברור את השמחה בצורה שהשמחה תהיה מבררת, השמחה תהיה מעלה את הדברים שבהם צריך לשמוח בהם, ומוציאה אותנו מעולם מה שנקרא גשמי שהוא מכביד עלינו לעולם רוחני. שיהיה לכולם בהצלחה.
אליעזר בן הורקנוס, לגבי תנור מסוים, אם הוא מקבל טומאה או לא מקבל טומאה. רבי אליעזר אומר שהוא לא מקבל טומאה, הוא טהור, וחכמים אומרים שהוא טמא. והיה ויכוח הלכתי, ביקשו עליו הרבה קושיות, וכתוב שם השיב להם רבי אליעזר כל תשובות שבעולם, ולא קיבל, לא קיבלו ממנו. וכאן יש דבר מוזר, שימו לב, אמר להם, אם על אחת כמותי, אתם רואים שם בחוץ, בחצר, יש עץ חרוב. החרוב הזה יוכיח שעל אחת כמותי. נעקר חרוב ממקומו, מאמה, פתאום הם רואים פלא. החרוב הזה זז 50 מטר. אמרו לו, הם מביאים ראיה מן החרוב. הוא לא התייאש, הוא לא הרים ידיים. אמר להם, אם הלכה כמותי, אתם רואים כאן עובר, עוברת תעלה של מים, עמת המים. המים בדרך כלל זורמים מלמעלה למטה, אז אני אראה לכם הוקוס פוקוס. עכשיו תראו, המים האלו ישנו את הכיוון. עמת המים יוכריה, חזרו עמת המים לאחוריהם. אמרו לו, אין מביאים ראיה מעמת המים. אמר להם, אם הלכה כמותי, בוא אני אראה לכם דבר שלישי. אתם רואים כאן תקירות, תקירות של בית המדרש. אם הלכה כמותי, הקירות האלו יוכיחו שהלכה כמותי. ואז פתאום הקירות האלו התחילו להתכופף. איתו כותלי בית המדרש ליפול. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, אם תלמידי חכמים מתנצחים זה בזה בהלכה, מה אתם מתערבים? אתם עטיפכם. לא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר, מפני כבודו של רבי אליעזר, לא איתו מפני כבודו של רבי יהושע, ועדיין מתים ועומדים. יש לזה המשך, אבל אנחנו כאן לא נתעסק עם זה. שואל על זה הגאון מבילנה, קושיה פשוטה, אומר מה שייך. תראו, אני מבין אם שני חכמים יש בהם מחלוקת, זה אומר תמה, זה אומר טהור, בסדר, אז מביאים ראיות, מקשים קושיות, זה כך דרכה של תורה, מי שמצליח להוכיח מוכיח. אבל ממתי אנחנו מכריעים הלכות לפי אוקוס פוקוס? מחר יבוא איזה קוסם בבית הדין הרבני העליון ויגיד לכל החכמים, הלכה כמותי, ואם אתם הלכה כמותי, יצא לי שפן מהכובע. אז מה, בגלל זה נפסוק הלכה כמותו? מה זה קשור אחד לשני, שואל הגאון מבילנה? עמת המים, חרוב, כל הדברים האלו. אלא שהוא מסביר, אומר כאן כלל גדול, ותקשיבו לכלל הזה, הוא חשוב יותר מכל ההמשך. אומר הגאון מבילנה, וזה מה שאני פתחתי ואמרתי, להיות תלמיד חכם שמכוון לאמת של ההלכה, לא מספיק רק ללמוד תורה. לא מספיק רק ללמוד תורה. למה? כי האמת של התורה היא כל כך עמוקה, שהשכל האנושי של בן אדם לא מסוגל להגיע לאמת של התורה. אלא מה צריך? סייעתא דשמיא. כדי שאדם שלומד תורה יוכל לכוון לאמת של התורה, הוא צריך עזרה מן השמיים. אבל כדי שבן אדם יזכה לסייעתא דשמיא, הוא צריך שיהיה בו שלוש תכונות יסוד. שלוש תכונות יסוד. הסתפקות במועט, ענווה, והתמדה. כלומר, כל תלמיד חכם שהוא לא, הוא נענתן, הוא לא מסתפק במועט, הוא נוסע לכל מיני טיולים ובונה בית יפה וחי חיי שפע וכדומה, הוא לא יזכה לכתרה של תורה. אותו דבר תלמיד חכם שהוא לא ענב, אלא שוויצר, גאוותן, רודף כבוד וכדומה, גם כן לא יזכה לכתר של תורה. דבר שלישי, תורה לא לומדים בחוכמות. יש תלמידים שהם מאוד כישרוניים, והם יכולים כל השנה לא ללמוד, ושבוע לפני הבחינה תופסים את עצמם, עוברים על החומר ומוציאים 10 אפילו. בסדר, אז בתעודה שלהם יהיה להם 10, אבל בתלמיד חכם שלהם לא יהיה להם 10. כדי לזכות לתורה צריך עמל של תורה, לעמול, לשקוט, שקידה. הדבר השלישי זה שקידה, התמדה. רב לזר השיב להם כל תשובות שבעולם, לא קיבלו ממנו. אמר רבי לזר, למה הם לא מקבלים ממני? אולי הם חושבים שאני אדם, הוא היה באמת מוכשר מאוד, שאני מוכשר מאוד, ולכן אני יודע ככה להגיד קושיות יפות ותירוצים יפים, אבל אולי אין בי את שלושת המידות האלו, הסתפקות במועט, ענווה והתמדה, ולכן הם לא רוצים לקבל את דעתי. ולכן הוא אמר להם, אם הלכה כמותי חרוב, חרוב זה סמל להסתפקות במועט אצל חז"ל. יש כתוב אצל חנניה, מה לכם אצל חנניה בני, שחנניה די לו בקף חרובים מערב שבת לערב שבת, רב שמעון בר יוחאי במערה, חרוב. החרוב היה סמל ההסתפקות במועט. אם הלכה כמותי חרוב יוכיח, מה יוכיח? לא שהלכה כמותי. מחרובים אי אפשר להביא הוכחות להלכה. אלא החרוב שהוא מסמל את ההסתפקות במועט, הוא יוכיח שהייתה בי מידת ההסתפקות במועט. ולכן החרוב זז ובאמת הוכיח שיש בו. לא קיבלו ממנו. אז זה שואל הגאון, אם לא קיבלו, למה אתה ממשיך? אז הוא אמר, בסדר, יש בי מידה אחת, אבל זה לא מספיק, צריך את, את שלושתם. לכן הוא אמר, אולי הם חושבים שאין בי ענווה. המים, רבותיי, זה סמל הענווה. חז"ל אומרים שנמשלו דברי תורה למים. מה מים? יש חוק כלים שלובים. מים לא נמצאים אף פעם במקום גבוה, אלא הם תמיד יורדים למקום נמוך. כך תורה לא נמצאת במי שמגביה עצמו עליה, אלא דווקא מישהו שפל, ברך וענב וכדומה. כך מביא הרמב״ם להלכה בהלכות תלמוד תורה. אמר להם, עמת המים תוכיח, מה תוכיח? שיש במידת הענבה. טוב, לא קיבלו, אמר יפה, יש לי, אני מסתפק במועט, אני ענב, אולי אבל הם חושבים שאני לא הייתי מתמיד. בית המדרש זה המסגרת של הלימוד. יש גמרא, הגאון מביא אותה, שמי מעיד על אדם, כשאדם בא לשמיים, מי מעיד על האדם שהוא למד? תיזהרו מהקירות האלו, כותלי בית המדרש. יש כאן מצלמה נסתרת, רבותיי, והיא בארבע שנים מצלמת אתכם, ואחר כך שתבואו לשמיים, היא תראה בדיוק מה עשיתם בסדר. אם למדתם, או דיברתם, או ישנתם, או חלמתם. כותלי בית המדרש, הם מעידים על אדם אם הוא למד או לא למד. לכן הוא אמר להם, כותלי בית המדרש יוכיחו שהייתה בי התמדה, שהייתי במסגרת של בית המדרש, אז הם יטיטו ליפול וכדומה, אבל לא קיבלו. למה? כי עמד רבי יהושע ואמר, לא בשמיים, אין אנחנו משגיחים בבת קול, מה שחכמים מחליטים זה מחליטים, וכל האוקוס פוקוס הזה וכל הדברים לא הם הקובעים. בכל אופן, אנחנו רואים כאן דבר גדול, ובזה אנחנו נסגור כאן את המעגל. לא מספיק לקיים מצוות, לא מספיק ללמוד תורה, אלא צריך גם דבר שלישי, שרק אם יש לאדם את שלושת המרכיבים האלו, אז הוא יכול להיות תלמיד חכם אמיתי. שלושת הדברים זה נר מצווה, תורה אור ודרך חיים. שימו לב, עכשיו נחזור לסוף הפסוק, דרך חיים תוכחת מוסר. כלומר, אדם, כדי שיהיה יהודי שלם, צריך שיהיו בו את שלושת המרכיבים האלו. שיקיים מצוות, שיהיה תלמיד חכם, שיהיה מלא תורה, אבל גם שהוא יהיה אדם מוסרי. גם שהוא יהיה אדם מוסרי. אם אדם מקיים מצוות ויש לו ידע גדול בתורה, אבל הוא לא אדם מוסרי, הוא לא תלמיד חכם. אז הוא לא יודע באיזה דרך מהלך. צריך להיות תסוק ישמעתי לי בדעיל חטא, וזה רק אם הוא מוסרי כפי שראינו אצל הגאון, אם יש בו ענווה, יש בו הסתפקות במועט, יש בו התמדה ועוד, כפי שפתחתי ואמרתי לכם ב-48 דברים התורה נקנית, ואני ממליץ לכל אחד ואחד שיראה בפרק שישי של פרקי אבות את כל 48 הדברים וישתדל באמת לקיים אותם, ואז הוא באמת יזכה לקניין תורה.
של הצבא הזה, אנגלי, גלפסה, ולהם יש נשק שאין לנו, תותחים, מרגמות, תכונות עירי הכבדות, והם מפעילים את הנשק הזה, ומפגיזים, ויורים, ומפגיזים, יחד עם הכנופיות, הורגים בנו. מה עושים? מההגנה העמידו אנשים בעמדות שונות, ואמרו להם, אם תראו מאיפה הרמה,